רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של Wix Engineering, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של Wix על תובנות מעניינות, קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. 18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
עושים תוכנה.
שלום וברוכים הבאים שוב לעושים תוכנה. תודה לכם שחזרתם להקשיב לנו. יחד איתי עמית בנדור, אני חן פלדמן, והיום אנחנו נארח את אריק גלנסקי. אריק היה, הוא בעצם יוצא ממרם, שהוא התחיל לדרכו בצבא ממרם, ביחידת אופק, שזו היחידה הטכנולוגית של חיל אוויר. יש אומרים יותר טובה מ-8200, אבל לא רוצה להגיד מי. הוא היה בעצם בצוות בקאנד, למחות HR נורא מורכבות. משם הוא קפץ להיות ראש צוות של תשתיות ג'אווה, ממש בחיל אוויר, שזה תפקיד שנוגע בהמון צוותים. אחר כך היה אחראי על כל מיני אינטגרציות בין מערכות מאוד מאוד מורכבות, התעסק בהמון טכנולוגיות חדשות, באתגרים של איך לעשות את זה. משם הוא עבד בסטארט-אפ שמי שזוכר נקרא שייקר, שכל מיני סוג של דרך לצוטט עם אנשים בצורה וירטואלית, שיש לך דמות, הוא היה שם בסביבות השנתיים, ואחר כך עבר לחברה בה הוא נמצא היום, שנדבר קצת על הסיפור שלה ועוד כל מיני דברים, שנקראת HiredScore. שם הוא התחיל בעצם בפאונדינג טים, אפשר להגיד מתכנת ראשון, היה שם גם ראש צוות, תוך כמעט שנתיים התקדם להיות VP R&D, ולפני חצי שנה בערך התקדם לעוד תפקיד, עלה לראש השרשרת הטכנולוגית, כ-VP טכנולוגי של החברה. אהלן אריק, מה שלומך?
אהלן, אהלן.
מה קורה?
הכל טוב, הכל טוב, אני מאוד שמח להיות פה ומאוד מתרגש גם מכל הסטאפ הזה של העושים תוכנה, זה נראה לי יהיה משהו שאני מאוד אשמח להזין לו, אז אני מקווה שיצא לנו פרק טוב.
בטוח, לגמרי. כן, מזל טוב על הדירה אגב שעכשיו עברת וזה.
קצת יותר משמעותי על הילדה.
על הילדה? אוקיי, יפה מאוד.
מזל טוב.
בקרוב אצלנו, בקרוב אצל המאזינים. טוב, אז אריק, בואו נתחיל רגע ממה HiredScore עושים היום. ספר קצת את התפקיד שלך ומה החברה עושה.
אוקיי, אז HiredScore בעצם, שזה באמת כמו שאמרת, החברה שאני נמצא בה כבר 5 שנים, חגגנו לא מזמן את 5 שנים להקמה, HiredScore משתמשת בדאטה ובאלגוריתמים חכמים, כל הבאזוורדים של AI, Machine Learning וכל הדברים האלה, אבל באמת טכנולוגיית דאטה סיינס מתקדמת, בשביל לעזור לחברות ענק לגייס בצורה טובה יותר. וכל אחד מהמרכיבים האלה של הסטייטמנט הכללי הזה, בין אם אנחנו מדברים על הפוקוס המאוד חזק על דאטה ועל אלגוריתמים, בין אם אנחנו מדברים על העובדה שהחברות שאנחנו עובדים מולם הן חברות ענק, באמת חברות ענק, Fortune 500, ממש החברות הכי גדולות בעולם, חלק מהלקוחות שלנו זה Fortune 50s. אז היינו בעצם, היינו שני מתכנתים, זה לא שכאילו אחד מהם היה כזה ה-co-founder, ואני כעובד ראשון, והיה פרודקט והמנכלית. הגדרנו את המוצר ביחד, כולם מעורבים, כולם זה, מגדירים את היד, יודעים מה אנחנו רוצים לבנות, ואז יאללה, כאילו יש עיצוב, יאללה, תבנו. זהו, ובתקופה הזאת, אז באמת, כשבנינו את המוצר הזה, בנינו אותו, שקענו בארכיטקטורה מדהימה.
איך הייתה נראית? ספר קצת על ארכיטקטורה.
איזה
קוד בחרתם, איזה
שפה. כן, אז אז בעצם מה שעשינו זה, כמו שאמרתי, מלכתחילה ידענו שאנחנו הולכים להתעסק בדאטה, ידענו שאנחנו הולכים להתעסק בווב. אני באתי מעולם הג'אווה, כמה שנים שלפני זה, לפני זה היה עוד דברים, אבל באמת הייתי מאוד פוקוסט בג'אבה במשך כ-5 שנים שאפילו יותר שקדמו להיירדסקור, אבל ידעתי שאין שום סיכוי שאני מוכן לבנות מערכת ווב בג'אבה. כאילו זה היה ברור באותו רגע שאנחנו גם מדברים על 2011, Node.js עוד לא קיים, אבל דברים כמו רובי, פייתון, דברים האלה קיימים, מוכרים, ואתה רואה מה זה לבנות מערכת ווב בג'אבה, ואתה רואה מה זה אומר לבנות מערכת ווב בטכנולוגיות האלה, ואתה רואה שזה פשוט לא הגיוני. ולכן, במובן מסוים, מהיום הראשון באתי וויתרתי, כי לא אמרתי, את הטכנולוגיה שאני בא מוכן אליה, אנחנו לא הולכים להשתמש בה עכשיו, כי זה לא הגיוני. רק להגיע למערכת ווב בסיסית עובדת, היה לוקח לנו שבוע. בפייתון, שזה מה שבסוף בחרנו, הגענו למערכת ווב עובדת בשעה. כי זה הקפיצה הטכנולוגית שבעצם הייתה בין התשתיות שהיו בג'אבה ודוטנט וכל השפות האלה, שהיו מאוד אנטרפרייז אוריינטד, והווב הגיע להם בצורה מוזרה, והם רק היו צריכים איכשהו להתאים את עצמם, לבין מערכות שבאמת בנו תשתיות ווב טובות. ולכן, ובעצם... פייתון היה נראה לנו כמו הכלי שיתאים הכי הרבה לשני סוגי העבודות האלה. כי עבודה עם דאטה באותו זמן, שוב היום יש קצת יותר, אבל באותו זמן פייתון וג'אווה סלש סקאלה, זה בערך מה שאתה יכול לעבוד איתו עם דאטה.
שסקאלה היא שפה בעצם שהיא סוג של ג'אווה שסוף סוף היא תוארה לחיים ומתקדמת קצת יותר, משהו כזה.
כן, זה טייק נוסף, זה רץ על ה-JVM, אז זה בעצם רץ על אותה תשתית ריצה של ג'אווה, אבל לוקח טייק אחר על הבניית שפה עצמה. אף אחד מאיתנו לא בא עם ידע בסקאלה, ג'אווה פסלנו אותו על בסיס יכולות ווב, ואמרנו יאללה פייתון, אז התחלתי ללמוד פייתון, תוך כדי שאנחנו עושים את הפרויקט, אז זה היה מרתק.
תוך כמה זמן נגעת לרמה שאתה כותב פייתון וזה פרויקט שהולך לפרודקשן?
3 ימים.
3 ימים.
לא יודע, משהו כזה, כן.
3 ימים שזה בעצם 20 שעות כפול 3 ימים.
בדיוק. בצורה רגילה, זה מתפרס על שבוע. אבל כן, זו טכנולוגיה שמאוד קל להיכנס אליה. להתמחות בפייתון לוקח לך הרבה שנים. פייתון זה גם סוג השפות האלה שנותנות לך המון אפשרויות לראות לעצמך ברגל. כלומר, היא נותנת לך יכולות מדהימות, אבל אתה צריך לדעת להשתמש בהן בצורה הגיונית. וכחברה, לקח לנו, הייתי אומר, שנה עד שכחברה באמת התחלנו לכתוב קוד פייתון איכותי, שגם הכיל סטנדרטים מסוימים שאנחנו החלנו, וקונבנציות שיש בהם מספיק כדי להתחיל לייצר מערכת, ולא רק סקריפט או קוד בייס קוד.
היום עדיין אתם משתמשים בפייתון? 5 שנים אחר כך.
לגמרי. היום פייתון זה עדיין הטכנולוגיה השולטת אצלנו. כמובן שבתוך פייתון שינינו המון דברים. שפה זה ממש ה-bare-bone minimals, כאילו הבסיס, ודווקא משהו יפה שקרה זה שפייתון לאורך כל השנים האלה, למרות שהיא לא טכנולוגיה חדשה, היא לא שפה חדשה, היא ממשיכה לגדול, להתפתח ולסבור תאוצה. וזה קצת מקביל לכמה עבודה עם דאטה צוברת תאוצה. כל העולם הזה של משין לרנינג מאוד מאוד חיזק את פייתון בתור שפה שהיא טובה לעבודה עם דאטה. אני חושב שזה אחת הסיבות שפייתון קפצה מעל רובי נגיד, שהייתה הרבה יותר טובה בעבודת הווב שלה, אבל בעבודת הדאטה פייתון הרבה יותר חזקה. ולכן אני חושב שהיא המשיכה להתחזק. אני חושב שלאחרונה היה כל מיני סקרים ששמים את פייתון כשפה הכי טובה או whatever כאלה. תמיד יש איזה משהו כזה שרץ, אבל שפה שמקבלת המון כוח.
אוקיי, אני רוצה רגע אחד שנחזור לסיפור, אז בעצם אתה היית העובד היחיד בצוות של פאונדרים, זה נכון?
כן, בערך.
ואיך זה הרגיש בתור מתכנת, ככה בתור עובד יחיד?
אז אני עברתי תהליך מעניין בשנה הראשונה שלי בהיירדסקור. בדיעבד אני מבין כמה הוא היה פנימי. כלומר, ואני חושב שזה מתקשר להרבה מאוד תהליכים בכללי שאנחנו מוצאים את עצמנו בחיים, שאתה חושב שיש לך נסיבות מסוימות שמכריחות אותך לעשות משהו, בעצם הנסיבות לא מכריחות אותך, אבל התחושה שלך שהן מכריחות אותך גורמות לך להתנהג בצורה מסוימת. ברגע שאתה מצליח להשיל מעצמך מגבלות, אז א', הרבה פעמים אתה יכול לפרוח, וב', אתה מבין כמה המגבלה הייתה לא אמיתית בדיעבד. אז בתוך הסיטואציה הזאת, אני שמתי המון חשיבות להקשר הזה. כשאנחנו התחלנו, אני ממש הרגשתי את הנושא הזה, פנימית של אני העובד הראשון, אני לא הפאונדר. אני חושב, כאילו זה קשור לאיזה חדר הזמינו אותך או לא הזמינו אותך, לאיזה שיחה, כאילו איזה שיחה התקיימה איתך ואיזה שיחה לא התקיימה איתך, איזה החלטות היית שותף אליהם. ברמה הטכנולוגית היית שותף בכל ההחלטות, אבל ברמת החברה, כאילו החלטות מסוימות שקורות ואתה לא שותף, ולא לא הכל ברור לך למה ואיך זה אמור לעבוד, ולקח לי זמן להבין ולמקם את עצמי פתאום במצב שאמר, בוא נתעלם רגע מהמגבלות, אני אעשה בגבולות הסביר את מה שאני חושב שנכון לעשות, אקדם את מה שאני חושב שנכון לקדם, אדחוף את המקומות שאני חושב שצריך לדחוף, ואקח על עצמי אחריות במקומות שאני מרגיש שאף אחד לא לקח אחריות. כל הסביבה התחילה להתייחס אליי שונה מהרגע שהדברים האלה התחילו לקרות.
אוקיי, אז אתה יודע, בואו באמת נחזור. אתה בתקופה הזאת של השנה הראשונה שלך, אפילו בואו נתמקד בחצי שנה. הארדסקור זה מוצר שמתיימר לעזור לסטודנטים בעולם העבודה, למצוא עבודה, רקרוטינג. יש לכם פרויקט בנוי בפייתון, בחרתם בפייתון. אתם כותבים טסטים, הרבה סטארט-אפים בהתחלה לא כותבים. טסטים, קוורץ, סקרי קוד, כל הדברים החשובים, לא חשובים האלה בהתחלה. אתם עושים את זה כסטארט-אפ בתחילת הדרך?
אז בתוכנה הראשונה שפיתחנו, המוצר הראשון שפיתחנו, היה לנו 100% קוד קוורץ' וטסטים.
על היום הראשון.
על היום הראשון. כאילו, אמרנו, אנחנו הולכים לעשות את זה נכון, אנחנו לא הולכים ליפול לקלישאות האלה של לרוץ מהר וליצור קוד לא טוב. ממש, כאילו, אמנם בסקרי קוד לא באמת השקענו, אבל כאילו ממש בנינו תוכנה שכתוכנה היא הרגישה לנו מאוד מאוד איכותית. באמת, עם טסטים, עם deployment framework. ביום הראשון היה לנו deployment framework לדבר הזה, שהיה מאוד מותאם לאפליקציה הזאת שפיתחנו.
שמה זה אומר deployment framework? מה קורה כתוצאה מזה?
אז בעצם זה היה אוסף של סקריפטים, אבל בסופו של דבר זה היה מנגנון שאתה יכול בפקודה פשוטה לגרום לזה שהקוד שלנו כבר ירוץ על השרת, יעבור את הטסטים שהוא צריך, כאילו life cycle בסיסי. היינו בהקשר הזה, זה דווקא כן יפה, מהיום הראשון שלנו היינו חברה שיש בה CI/CD, כאילו continuous integration, continuous deployment, לפעמים קוראים לזה CD, זה continuous delivery, שיש קצת הבדל בין deployment לדליברי. אז מהיום הראשון היה לנו משהו שעושה את זה, כלומר יכולנו לשנות קוד ולשים אותו בפרודקשן בלי עבודה שהיא מנואל.
כן, באותו יום, מישהו עשה צ'קין לקוד בפרודקשן.
חמש פעמים ביום. לגמרי.
מדהים.
לגמרי.
אוקיי,
ואז מחקנו.
ואז מחקנו, ככה זה.
אז מה שקורה זה שבחצי שנה הזאת, אנחנו בעצם מנסים to figure it out. אנחנו סטארט-אפ, אנחנו לא, יש סטארט-אפים שמהיום הראשון, לא יודע, הפאונדרים שעשו כבר שלושה סטארט-אפים של סקיוריטי, והם עושים את הרביעי, והם יודעים בדיוק מה הם עושים. אנחנו לא היינו סטארט-אפ כזה. אנחנו באנו לעולם מסוים, ראינו, זיהינו בעיה בעולם הזה, זיהינו חוסר, ורצינו לפתור אותו. היה לנו תזות מסוימות, היינו מאוד בהקשר הזה של לין סטארט-אפ, לבדוק תזות ולראות מה זה אומר ולהתאים את עצמנו. הרצנו איזה תזות, ואחרי שפיתחנו את המוצר הזה, ונסענו כזה, לא אני, אבל ה-business oriented people כזה, נסו לארצות הברית ודיברו עם סטודנטים וזה, וראינו והראו להם את המוצר ועשו, ואז לקחנו בערך שבועיים והבנו, המוצר הזה לא רלוונטי, הוא לא מביא value, הוא לא מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. כשאנחנו מסתכלים על השוק הזה של עובדים וחברות, בהקשר במיוחד של סטודנטים שהם עובדים חלשים, הבנו קור הוא בחברות, צריך לדבר עם החברות. והמוצר שלנו, הוא דיבר לסטודנטים, ולא בטוח שהוא בכלל רלוונטי כשאתה מתחיל לדבר עם חברות. ולכן הוא נמחק, והלך לגרייביארד רפוזיטורי שלי,
okay.
שהוא כזה מחזיק את ההיסטוריה של הארדסקור.
אבל אתה כזה מדבר על זה, כאילו זרקתם את הקוד לפח, וזהו, ובחיוך, אבל באותו רגע ככה הרגשת? חייכת ככה שזרקתם את הקוד?
אז אני חושב שזה זה לא עניין של חייכתי, אבל האנשים הראשונים שעובדים בסטארט-אפ, זה צריך להיות אנשים מסוג מסוים, צריך להיות במיינדסט מסוים. זה לא שחייכתי, זה לא שהייתי עצוב, אבל היה ברור לי והיה ברור לכולם שאנחנו ברכבת הרים. שאנחנו הולכים לעשות דברים, אנחנו הולכים לשנות דברים, אנחנו הולכים ליצור ולמחוק, ואנחנו הולכים לזוז כדי למצוא את המקום הנכון. אם המיינדסט שלנו לא היה כזה, אז בטוח לא היינו מוצאים את המוצר כל כך מהר, יכול להיות שהיינו מוצאים אותו בשלוש שנים של עבודה. אנחנו התחלנו לעבוד על מה שבאמת הארדסקורי היום, בערך חצי שנה לתוך העבודה. שזה אולי נשמע הרבה, אני מרגיש שזה די מהר, כי באמת התחלנו בבלו אושן, לא היה כלום כשהתחלנו. ואני חושב שהמיינדסט הזה, כמישהו שמתחיל לעבוד בסטארט-אפ שהוא באמת early, אתה חייב לאמץ אותו. אתה חייב לאמץ מיינדסט שאומר, שינויים יבואו ואני מקבל אותם בברכה.
כן, לא להתחבר רגשית לקוד יותר מדי.
כן, כן, כן. קוד זה כלי. זה לא התוצאה. התוצאה זה ה-value שאתה נותן ללקוח. באותו זמן אפילו לא באמת ידענו מי הלקוח. אבל התוצאה זה ה-value שאתה נותן. הקוד הוא אמצעי, וגם האנשי טכנולוגיה, אנשי קוד, מי שבונה אותו חייב לדעת שהוא אמצעי. הוא לא חזות הכל.
כן, ורציתי לשאול, אבל באמת בתור מתכנת, אני מנסה להתחבר לרגע הזה אחרי חצי שנה, שעבדת 18 שעות ביום, באמת כמו משוגע, גם השקעתם המון, כתבתם טסטים, עשיתם באמת את הכל כמו שצריך, ובנקודה הזאת שהבנתם שזהו, שזה הפליפ, ואתה כעובד אולי, לא כמייסד, איך כאילו, האם היה איזה דאון מסוים, ואיך מתגברים עליו,
אז הדבר הראשון שהיה זה קריסה מסוימת פיזית. פיזית, כן, כן. אחרי שאתה עובד ככה, זה לא סוסטיינבל. אנחנו, זה לא שאני ממליץ לאנשים היום שמקימים סטארט-אפ, תתחילו לעבוד 18 שעות ביום בהתחלה, כי אתה לא יכול להחזיק. זה באמת קשה, פיזית, מנטלית. זה קשה מאוד לעשות את זה. אז זה הדבר הראשון שהיה. אני חושב שהמיינדסט שלנו היה מאוד מוכוון מטרה. ולכן ברמת הטוב עכשיו נעבוד על זה במקום על זה, קיבלנו את זה טוב. כן, התחלנו לעשות שינויים אחרת, כאילו הסקנו מסקנות, חלקם נכונות, חלקם לא נכונות, או טובות או לא טובות, אפשר להסתכל על זה בכל מיני צורות, אבל נגיד החלק, המערכת הבאה שפיתחנו הייתה הרבה פחות טסט קוורד, פיתחנו אותה הרבה יותר כזה, טוב, בוא נעשה רק את הדבר המיידי ההכרחי בשביל השלב הבא, בשביל לדלבר את הוואליו. ושוב, בראייה אחורה, אני מבין שהלכנו בשלב מסוים לקיצון השני. כלומר, היינו מאוד מאוד מוכוונים לרק לדלבל ווליו, כמה שיותר מהר, את הפיצ'ר כמה שיותר מהר, את הפיצ'ר כמה שיותר מהר. וכשהגענו למוצר האמיתי, כשהפסקנו למחוק קוד, והיה לנו עוד כמה איתרציות פנימיות כאלה, של לכתוב משהו, למחוק אותו, לעשות זה, בסופו של דבר די מהר הגענו לפתח את המוצר האמיתי שהארדסקור עושה היום, עדיין היינו במיינדסט הזה, במיינדסט שלא שם מספיק תשומת לב לאיכות, ולקח לנו זמן אחרי זה לעשות שיפט נוסף.
וכמה זמן לוקח? מעניין, הרי חצי שנה ראשונה, נתתם טסטים וקוורג' מ-day one, 100%. אחר כך הורדתם את זה. כמה זמן בעצם לקח לכם התוספת הזאת של הטסטים והקוורג' בהתחלה? פי 2, פי 3?
וואה, קשה מאוד להעריך את זה, כי גם אתה עובד, שוב, אתה לא סופר. אתה לא סופר שום דבר. אתה כל כך מוכוון מטרה שאתה לא חושב על כמה אני משקיע בזה, פשוט כותב וכותב וכותב וכותב. אני בטוח שאם היינו עושים אחרת את המוצר הראשוני הזה, כנראה שהיינו משקיעים פחות זמן. בטח כשאתה מסתכל עליי, טכנולוגיה חדשה שאתה לא מכיר, צריך להתמודד עם יותר דברים, יותר אזורים. ואתה יודע, בדיעבד, חוכמה של דיעבד, אני יודע שהמוצר הזה בכלל לא השתמשנו בו. לא בצורה משמעותית לפחות. אז כאילו יכולתי גם לא לכתוב אותו. אבל בשלב הזה, כשאתה נמצא שם, הכל מרגיש לך כמו הדבר הכי חשוב, הכי קריטי. ואם הוא לא ירגיש ככה, אז גם אתה לא תתקדם. כאילו, זה מיינדסט שהוא חייב להיות. הקבלת החלטות סביב כמה להשקיע בכל דבר, יש בגרות מסוימת, שאני יודע שאם היום אני עושה תהליך דומה, אני מסתכל עליו בראייה הרבה יותר בוגרת שמבינה אחורה, וההחלטה שלי במה להשקיע ומתי, היא תהיה החלטה מודעת, ולא החלטה שהיא מונעת מאמוציות של עשיתי פה הרבה, עכשיו אני אעשה מעט, רגע, עשיתי מעט, זה יהיה מאוד מודע. האם עכשיו זה הזמן הנכון לעשות התקדמות מהירה שאנחנו מקריבים איכות, או שעכשיו זה הזמן הנכון לעשות בסיס איתן שיכין אותנו להמשך, או כל שילוב שבאמצע. כמובן שזה לא שחור ולבן, אתה תמיד יכול לבחור את הפרמטרים השונים שאתה רוצה להכניס.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. עד עכשיו, בפרסומות של מדולה, הכרנו בעיקר מהנדסים ומפתחים. בואו נגוון קצת.
היי, קוראים לי אולגה, מהנדסת תעשייה וניהול, עובדת כריסק אנליסט בחברה פיננסית בתל אביב.
מה עושה ריסק אנליסט?
לקחת מצב קיים ולהעריך סיכונים בהתפתחות המצב.
אז מי, אם לא אולגה, ידע למזער את הסיכון של תהליך חיפוש העבודה הקשה והמייגע, בעזרת מדולה.
הקשר בעצם מדולה נוצר דרך הפלטפורמה המוכרת לינקדאין. חן ככה פנתה אליי באיזושהי הודעה. קצת קראתי על החברה והם נראו לי משהו שיכולים להתאים לי ואני יכולה להתאים להם. כל האינטראקציה שלי הייתה עם חן, שהיא באמת הייתה מקסימה, מאוד מאוד מקצועית. אני יכולה להגיד שבאמת רק בגלל הניסיון האישי שלי הייתה לי חוויה מאוד מאוד חיובית. כשהיו לי כל מיני לבטים שקשורים בעצם לתנאי העסקה ודברים כאלה, אז יכולתי לפנות אל מדולה ולקבל מענה. גם לא לחינם כל בן אדם שבסביבה הקרובה שלי מחפש עבודה, אני אומרת, רגע, אתם חייבים לדבר עם חן, זה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות.
תוך כדי השיחה עם אולגה, חשבתי לעצמי, אם אני כבר מדבר עם ריסק אנליסט, אולי כדאי לנצל את ההזדמנות ולקבל חוות דעת זריזה.
אם את מסתכלת על מישהו כמוני, נגיד, שיש לו סטארט-אפ קטן וחדש בתחום שעדיין כמעט אין לו שם, פודקאסטים, כמה ריסק היית מצמידה לי?
ובכן, זה מידע לא מספק על מנה לקבל החלטה מופקרת.
טוב מאוד, תשובה מתחמקת מצוינת.
מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר, מ-QA ועד PhD במגוון תחומים. מ-Machine Learning ו-Big Data ועד Security ופיננסים. היכנסו למדולה.co.il, הכירו את הצוות והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
אוקיי, אז בעצם החלטתם אחרי חצי שנה הזאת, להוריד אפילו בצורה טיפה קיצונית את הטסטים והקוורג'. אפשר לקרוא לזה רבה מסוימת סוג של טראומה כזאת, של אני פוחד להיפגע שוב. כמו שהשקעת במערכת יחסים מאוד, שברו לך את הלב, ועכשיו אתה מעוניין...
אני חושב שזה אפילו, זה קרה, זה לא אחרי החצי שנה, זה קרה אחרי החודש הזה, התחלנו פתאום להשקיע במערכת השנייה שפיתחנו, פיתחנו הרבה פחות טסטים, במערכת השלישית שפיתחנו, כבר פשוט פיתחנו כל אחד כזה רץ, ולא ראינו את זה כדבר רע, בדיעבד אתה אומר, יכול להיות באמת, זה כנראה הגיע מהאזורים האלה של ה... טוב, לא שווה להשקיע בזה, במילא נמחק את זה עוד רגע. ולקח לנו די הרבה זמן במערכת האמיתית יותר, עד שפתאום הבנו שרגע, אנחנו פוגעים בעצמנו, אנחנו מוציאים תוכנה פחות איכותית, אנחנו משקיעים יותר במייטננס, זה מוסיף לנו עלויות, גם הדבר הזה משמעותי יותר, ככל שיש לך מערכת גדולה יותר, ככל שיש לך יותר אנשים בצוות. אז כל הנושאים האלה של כתיבת בדיקות, של קוד ריוויוז, של לייצר תשתיות, כל הדבר הזה, ככל שהצוות שעובד גדול יותר, וההיקף קוד הוא גדול יותר, הוא הופך להיות משמעותי יותר. כי פתאום אותו בן אדם לא מכיר את כל האזורים. ואז מישהו עלול לעשות שינוי במקום שהוא לא מכיר. כשמישהו עושה שינוי במקום שהוא לא מכיר, אתה רוצה שיהיה לו הגנה של אקוסיסטם, שמגן עליו מלעשות טעויות. כל עוד אין לך לקוחות, לעשות טעויות זה זול. כשיש לך לקוחות, לעשות טעויות הופך להיות יקר, כי אתה פוגע במערכת יחסים שלך עם לקוח.
הייתה לכם פדיחה כזאת, שבתקופה שהייתם בטראומה במרכאות, שעשיתם פחות טסטים וקוורג' והעליתם גרסאות, הייתה איזה פדיחה כזאת עם לקוח או מתכנת שעשה איזה טעות שמביכה?
היה המון. אני יכול לומר שכדי לא להפיל אף אחד אחר, פרסונלית, אני שבוע לפני ההשקה של הלקוח המשלם הראשון שלנו, מחקתי את הדאטאבייס שלו. זה נחמד שזה יצא שבוע לפני.
בזדון או ב...
עבדתי על משהו שקשור לתהליך ההתקנה, וכחלק מהתהליך הזה כל הזמן מחקתי דאטאבייסים, יצרתי דאטאבייסים, כאילו, כי זה מה שעבדתי עליו. בחוכמתי הרבה, היה לי פתוח דאטאבייס פרודקשן במקביל לדאטאבייס סטייג'ינג, כן. אופס, זה לגמרי המילה. מה שטוב זה שאחרי זה, זה עזר לי בכל שיחה עם כל מתכנת בצוות שלנו שאי פעם עשה טעות, יכולתי לומר לו, לפחות אתה לא מחקת את הדאטאבייס פרודקשן של הלקוחות שלנו.
אתה כאילו רואה עם הצלקות, שאתה מראה להם צלקות.
לגמרי, אני אומר, גם אני עשיתי את זה, הכל בסדר, אבל בוא נראה איך אנחנו מגנים על עצמנו טוב יותר. וכמובן שכשהתחלנו לעבוד עם לקוחות גדולים יותר ויותר, הוספנו עוד ועוד הגנות. וזה נכון בכל פרמטר אפשרי, גם כשאתה עובד עם לקוחות, באמת לקוחות גדולים, מהר מאוד אתה מגיע למקום שהם דורשים ממך, להתחיל להעלות את האיכות שלך, ואם אתה לא תעשה את זה בעצמך, אז הם יכריחו אותך במובן מסוים, או שאתה לא תוכל לעבוד איתם. אז הכנסנו עוד ועוד תהליכים, עוד ועוד בקרות, עוד ועוד הגנות למיניהם, גם מאינטרסים אישיים שלנו, גם מאינטרסים של הלקוחות שלנו, גם מההבנה האמיתית ש... יש לנו מחויבות כלפי הלקוח לשרת אותו ברמת איכות מסוימת. בין אם זה מוגדר בחוזה, ובין אם זה פשוט מהכבוד העצמי שלנו, כחברה שנותנת שירות. ובמאזן הכוחות הזה, כשאנחנו 20 אנשים, וחלק מהחברות שאנחנו עובדים איתם זה 300 אלף איש, וגם כשהיינו 5 אנשים ועבדנו עם חברות של 30 אלף איש, אז אתה מרגיש את כובד המשקל הזה שלהם, ואתה מאוד מנסה לא להראות להם שאתה חברה של 5 אנשים. אתה לא רוצה שהם ירגישו את זה. כי אם הם ירגישו את זה, אתה לא תוכל לעבוד איתם.
אני רוצה רגע לחזור לאיזה נקודה שהיא גם נקודה שמאוד רלוונטית לסטארט-אפ שלנו, גוסטר, זה העניין של זריקת קוד. אז באמת קורה שבסטארט-אפים יש פיבוטים, שינויים כאלו קיצוניים, שרוצים לעשות שינויים במוצר, ויש את הנקודה הזאת שאתה צריך להחליט האם אתה ממש זורק את הקוד, כמו שאמרת, על הבית קברות שלך שם, או שאתה כאילו מנסה איכשהו לשלוף ממנו חלקים, קצת להשתמש בו, לעשות לו איזשהו ריפקטורינג למצב החדש. אני חושב שזה גם יכול לגרום לפעמים לזה שכל מיני פיצ'רים או דרך שבה הקוד היה כתוב קודם יעבור גם לתכונות החדשות. מה אתה חושב על זה?
אז זה כמובן מאוד תלוי סיטואציה. זה לא שאני פה אבנצ'ליסט של תמיד תמיד תכתבו הכל מאפס. ברור שזה כזה התנהגות לא נכונה, כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו קצת שונה, לכתוב את זה מאפס. זה גם קצת מה שמתכנתים תמיד רוצים, כי כיף לכתוב מאפס, ולשנות קוד קיים זה קשה, וזה פחות כיף. אבל למחוק קוד זה משהו שאנחנו אצלנו חוגגים. אנשים נהנים למחוק קוד. זה משהו שעוזר לך לשמור על קוד בייס בריא יותר. כשאתה מאוד כואב לך למחוק קוד, אתה מחזיק דברים שהם לא נכונים. כשאתה חוגג מחיקת קוד, כאילו יש לנו כזה פיארים שאנשים עשו שהם מחקו 300 קבצים, וזה תענוג.
איך אתם חוגגים את זה? אתם חוגגים את זה
ליטרלי כאילו? זה כזה, אתה יודע, היה צעקות בחדרים. היה, אנשים התלהבו, הראו לכולם את הפיארים שלהם היפים, שבהם יש להם 100,000 שינויים, אבל תכלס הם פשוט מחקו הכל. אחרת אתה לא יכול בסטארט-אפ, ועכשיו אם נדבר שנייה על סטארט-אפ ואנג'ינירינג בסטארט-אפ, אז יכול להיות שגם באנג'ינירינג יש קצת בעיה עם המילה, עם זה שאנחנו קוראים למה שאנחנו עושים אנג'ינירינג. כי בכללי מתכנתים עובדים אחרת ממתכנני גשרים. כלומר, כשמתכנן גשרים מתכנן גשר, אז הוא אומר, אני יודע מה ה-use case, אני יודע מה הולך להיות פה, אני יודע מה אני צריך לתמוך, זה צריך לתמוך ברוחות כאלה, זה צריך לתמוך בכמות כזאת של מכוניות, משקל כזה, ויש לו עבודה הנדסית של לגרום לזה לעבוד.
כן, התנאים הוא די קבועים, כנראה לא השתנו יותר מדי.
הוא יודע מה צריך להיות בסופו של דבר, ולכן גם העבודה שלהם היא מאוד מדויקת, דקדקנית, גם הרבה פעמים יש עלויות מאוד מאוד גבוהות לטעות, מתכננים המון המון זמן, ואז בסוף בא מישהו אחר בכלל ובונה. אנחנו כמתכנתים, בהגדרה, כל דבר שאנחנו כותבים, אנחנו אומרים, אוקיי, אני צריך לכתוב את הגשר הזה, יכול להיות שמתישהו הגשר הזה יצטרך שספינות ייסעו עליו במקום מכוניות. יכול להיות שמתישהו הגשר הזה יצטרך להיות בגובה של 100 מטר במקום 20, ויכול להיות שאנשים יצטרכו לעבור דרכו במקום מעליו. זה לא אנג'ינירינג, רמת האי-וודאות היא מאוד גדולה, וחלק מכל הקראפט שלנו הוא לייצר קוד שיתמוך בשינויים. כי די מהר בקריירה אתה מגיע למצב שאתה מייצר קוד שעובד. אבל כמה הקוד הזה יתמודד עם שינויים בעתיד, זה משהו שלוקח לך הרבה מאוד זמן לפתח.
כמה זמן לקח לך לפתח את זה?
אני עדיין כל הזמן כאילו מנסה להשתפר בזה, אבל אני חושב שהתקופה בהיירדסקור לקחה את זה to the next level, כי בסטארט-אפ רמת השינויים הופכת להיות עוד יותר גדולה. כלומר, אם אתה מפתח כאנג'יניר מוצר בחברת ענק, אתה יודע מה המוצר שאתה תפתח. לא ישנו לך את המוצר אחרי חודש, לא ישנו לך את המוצר אחרי חודשיים. היוזרים שלך, אתה יודע מי היוזרים? הם לא ישתנו. אתה יודע בדיוק מה אתה מפתח. כמפתח בסטארט-אפ, אתה צריך להיות מודע לזה שהלקוחות יכולים להשתנות, הביזנס יכול להשתנות, הכל יכול להשתנות. אתה מנחש כמה שיותר טוב לאיזה כיוון זה יכול להשתנות כדי לתמוך בזה. אם אתה מאוד טוב בעבודה שלך, חלק מהשינויים אתה תצליח להכיל בלי לכתוב מחדש את הקוד, ועדיין לא חשוב מה, אתה תפספס. וזה המקום שבו להיות מאוהב בקוד שלך היא מאוד יפגע בך. כי אם הביזנס זז, ואתה עדיין מאוהב בקוד שכתבת, עכשיו אתה כבר, במקום לתמוך בביזנס בצורה הטובה ביותר, אתה כאילו עובד בשביל עצמך במקום בשבילם. ויש לך אחריות מאוד גדולה, במיוחד בסביבה כזאת של סטארט-אפ. כשהרבה פעמים המנהל שלך, או מי שמשפיע על החלטות, הוא לא מבין מה אתה עושה, זאת אומרת שיש לך היררכיה של מתכנתים, ומי שהיה מתכנת והיום הוא קצת מנהל, ומי שהיה מתכנת והיום הוא הרבה מנהל, ומי שעוד יותר מנהל ועוד יותר מנהל, אין לך את זה. האנשים שהאחרים בחברה לא יודעים טכנולוגיה, אז אתה, יש לך עליך אחריות מאוד גדולה, תמיד לכוון את הקוד שלך למה שהחברה צריכה. ושם ההחלטות האלה הן נכנסות.
ובעצם אמרת כמה פעמים שאתה מרזיק איזה גרייביארד, שאתה שם אותו בגיט?
כן, יש לנו גרייביארד.
שם אותו בגיט. כמה פרויקטים כרגע יש שם כבר?
אני חושב שיש שם לפחות 30.
30. מתי פעם האחרונה הכנסתם שם פרויקט?
עכשיו אתה מתקיל אותי, אני לא בטוח. זה גם, אתה יודע, זה קצת סנטימנטלי, כי בהתחלה כשהיינו מוחקים קוד, היה לי חשוב שההיסטוריה של הקוד הזה תישמר ברמה לא מנטלית, כאילו הרגשית.
למה?
רציתי, כי זה, אתה יודע, הקוד הראשון שכתבנו בהארדסקור. אני אוהב את זה שהקוד הזה עדיין נגיש לנו, יש שם קומנטים מצחיקים, יש שם כזה את ההתחלה של הקולצ'ר שיצרנו. אני חושב שזה משהו ששווה לשמור אותו, ותמיד היה לי את התחושה, הקצת פחד הזה, ומה אם נצטרך את הקוד הזה בעתיד. אמרתי, אוקיי, אני אשמור אותו פה בצד, למקרה שמעולם לא לקחתי קוד מהגרייביארד,
זה אף פעם לא קרה. מתוך 30 פרויקטים, אפילו לא אחד.
אף פעם לא קרה.
עד כדי כך?
עד כדי כך.
נשמע לי שדווקא, אם הייתם מתאמצים, אולי איזה ריוז היה אפשרי.
זה, כשאתה מגיע למצב שאתה מוחק את הקוד, כי באמת מחקת פרויקט שלם, לא מחקת 10 שורות פה, פייל שם. כשהגעת למצב שאתה מוחק פרויקט, זה כי החברה התבגרה מהפרויקט הזה. הוא כבר לא מתאים והוא לעולם לא יהיה מתאים. עדיין, אנחנו לפעמים שומרים קוד, אנחנו אומרים אולי, אבל אולי אחרי זה, אולי, אולי בכל זאת, אתה יודע, זה קצת רגשות השם כאלה, אבל בתכלס זה לא קורה. יותר דברים משתנים ממה שהיית מצפה. כל הפריימוורק שלך משתנה, כל האינפרסטרקצ'ר שלך משתנה. הדברים שכתבנו אז, גם אם הייתי רוצה לפתח בדיוק את מה שהיה לי שם, הוא לא עובד נכון בסביבה שלו. הוא לא יתאים, הוא לא בסטנדרטים של מה שקורה כרגע. ולכן עדיף לי לכתוב אותו מחדש, אבל שוב, זה בשלב הזה שהחלטת כבר למחוק. ההחלטה למחוק היא החלטה שהיא לא, היא נלקחת בכובד ראש, היא לא החלטה טריוויאלית כזאת, בוא נמחוק נעשה מאפס, בוא נמחוק נעשה מאפס. אז אם הגעת להחלטה הזאת, כנראה שזה יישאר שם.
אוקיי, רציתי לשאול, בעצם אני לצורך העניין מתכנת שעבדתי בקורפורט או שאין לי ניסיון בסטארט-אפים, זה נשמע לי מאוד קוסם. איך אני אדע אם נכון לי להצטרף לסטארט-אפ, האם יש לי את התכונות הנכונות, האם יהיה לי כיף?
אני חושב שאין בן אדם נכון לסטארט-אפ. יש אנשים נכונים לסטארט-אפ של שני אנשים. כלומר, לא כל בן אדם יחיה בצורה טובה בסטארט-אפ של שני אנשים, אבל כשסטארט-אפים גדלים, יש מקום לכל סוגי האנשים, דייברסיטי במחשבה, לא רק דייברסיטי בהקשר של גברים, נשים, עדות וכל היוצא מזה. אבל דייברסיטי של מחשבה זה משהו שעוזר לחברה להתפתח. לכן זה משהו, נגיד, שמאוד היה חשוב לנו, תמיד לדאוג שכן יהיה לנו צורות שונות של מחשבה, אבל אני חושב שקודם כל, המצב הבסיסי היום כמתכנת, זה שהמצב שלנו מדהים, אוקיי? אנחנו מבוקשים, אנחנו בעלי המון אופציות, רף הסיכון שלנו, כשאנחנו מקבלים החלטה ללכת לעסוק במשהו מסוים, הוא נמוך בצורה קיצונית ויוצאת דופן. זה באמת סיטואציה מדהימה, אני תמיד אומר לכולם שאנחנו פריבילגים ברמה שהיא לא הגיונית בעליל. וזה מאפשר לך קודם כל להתנסות, לעשות את הקפיצה. אני למשל, כשיצאתי מהצבא, ידעתי שאני רוצה סטארט-אפ, הלכתי לשייקר, סטארט-אפ שהיה כבר אז 30 אנשים, הייתי שם, זו הייתה תקופה נהדרת עם אנשים נהדרים, ועשינו דברים מעניינים, בשלב מסוים הבנתי שאני רוצה סטארט-אפ קטן יותר, והלכתי לסטארט-אפ קטן יותר. אין פה, אתה לא מפסיד הרבה. אז ההתנסות הזאת, אם מישהו חושב שהוא רוצה לעסוק בסטארט-אפ והוא לא בטוח אם הוא מתאים, שינסה. מקסימום, הוא ימשיך אחרי זה לחברה גדולה. מה כבר יקרה? אתה תלמד המון מזה. לא חשוב מי אתה, אתה תלמד המון מלעבוד בסטארט-אפ.
אוקיי, אז תשמע, אריק, תובנות סופר מעניינות. היו פה באמת מההתחלה, שהפעם הראשונה שזה קרה, ששמתם פרויקט לך בגרייביארד, ועד לשהגעתם למצב שעכשיו אתם מאוד מבסוטים, מבוקשים, והקוד שלכם הרבה יותר יציב, כמובן, כנראה עדיין לא 100%, תמיד לומדים. אם אתה יכול ככה לתת, לסכם את ה... אם דיברנו פה בפרק על הסייקלים של קוד, כל התהליך שקוד עובר במהלך עסק עד שהוא סטארט-אפ, עד שהוא מגיע לאיזה בשלות כלשהי, כמו שאתם עכשיו, לקוחות ענקיים, 30 עובדים בחברה, שזה יפה מאוד, יציבים כבר 5 שנים, מה 2-3 שלבים שהיית אומר שהקוד עובר, מההתחלה עד לשלב שבו אתם נמצאים היום?
אז אני יכול לדבר קודם כל על מה שהיה אצלנו. אז אצלנו באמת היה איזה מטוטלת כזאת בהקשר הזה. ואני בטוח שזה לא תקף לכולם, ואנשים אחרים יעברו תהליך אחר, אבל אני חושב שהיא בטח לא הפעם היחידה בהיסטוריה שזה קרה. כשאתה מתחיל באובר-אנג'ינירינג מאוד גדול, אובר-השקעה מאוד גדול, מחוסר ניסיון בהקשר שלנו, ואתה מייצר את הדבר הזה, הפרפקט תינג שלך, רק כדי להבין שרגע, השינויים פה הם דחופים מדי. לייצר את הפרפקט תינג לא בהכרח תמיד היה נכון, ואתה מתחיל להיות יותר ויותר מוכוון מטרה ואפקטיבי לדלבר את הווליו שאתה צריך. ואחרי איקס ניסויים, בתקווה והחברה לא נסגרת, אלא מתחילה ללכת לכיוון נכון, אז הפיבוטים הביזנסיים מתחילים להיות קטנים יותר. הם עדיין קיימים, הם קיימים עד היום, אתה כל הזמן עושה שינויים. אנחנו פשוט לא קוראים לזה פיבוטים, אנחנו קוראים לזה החלטות. אבל אתה כל הזמן עושה שינויים כחברה, אתה כל הזמן מתאים את עצמך לשוק, אתה כל הזמן מכוון למקום הנכון, אבל זה מתחיל להיות זוזות יותר קטנות מאשר בעבר, וזה מאפשר לך ומכריח אותך לעשות עבודת אנג'ינירינג שהיא יותר יציבה. גם אתה מתחיל לשרת לקוחות, גם אתה מתחיל לתמוך בהרבה אנשים, אתה מתחיל להביא לשיקול דברים שפעם לא הבאת לשיקול. אני עכשיו צריך להעסיק מתכנתים, אני רוצה שהאונבורדינג פרוסס שלהם, להיכנס להיות תורם אפקטיבי לחברה, יהיה כמה שיותר מהיר. איך אני עושה את זה? זה מתווה ארכיטקטורה, זה מתווה מערכות הגנה, זה מתווה תהליכים. חשוב לך, כשהיינו שני אנשים, לא היה חשוב לנו איך תעבוד העברת ידע ממי שכבר נמצא הרבה זמן בחברה למי שצעיר בחברה.
כי רציתם רק לשרוד ולהצליח.
רצינו רק לשרוד, ואתה חייב לשרוד, כי זה העיקר, כי 90% לא שורדים את השנה הראשונה. אבל כשאתה מתחיל... כן, ממש. זה כבר, אתה בלסט, כאילו אנחנו קיימים 5 שנים, אתה בלסט. אבל עכשיו, מאוד חשוב לנו, כי אם כל פעם שאנחנו מביאים מתכנת חדש, הוא יעבור דרך חתחתים נוראית, אז אנחנו לעולם לא נגיע לשלב הבא. אנחנו לא נגיע לשלב של להיות כפול גודל ממה שאנחנו היום, כפול לקוחות, פי 10 לקוחות, כל הדברים האלה. אז דברים חדשים מעניינים אותך, ודברים האלה מתווים החלטות טכנולוגיות. פעם כשהיית שני מתכנתים, APIs לא היו חשובים לך. איך ה-APIs בין מערכות עובד? מה זה משנה? אני כותב גם את זאת וגם את זאת. אבל אם פתאום יש לך אנשים שונים שכותבים מערכות שונות, אז הרבה יותר חשוב ההפרדות, הרבה יותר חשוב הארכיטקטורה, הרבה יותר חשוב פריימורקים שאתה בונה, שמאפשרים למישהו שלא מכיר את ה-bare-bones של המערכת, להיות עדיין תורם אפקטיבי, להיות מרוצה מהחיים שלו, כלומר, להיות בכיף, לעבוד לא בחשש תמידי, והחברה כל הזמן עושה את התהליכים האלה. זה לא כאילו גדילה מ-0 ל-30 זה הדבר היחיד שקיים. אתה מתכנן לגדול הלאה. אנחנו, השאיפות שלנו הם הכי גבוה שיש. אנחנו הולכים לגדול המון, ומה שעשינו עד עכשיו, עדיין לא תומך בכל הדברים שאנחנו נרצה להיות בעתיד. ולכן, כמות האנג'ינירינג שאתה עושה רק גדלה, אתה מביא עוד ועוד אנשים מנוסים שיודעים המון. אנחנו כל הזמן גייסנו וממשיכים לגייס אנשים שמביאים added value מעבר למה שיש לנו היום. וכל פעם שמישהו כזה משמעותי נכנס לחברה, אתה מרגיש שאנחנו מקדם אותך עוד יותר ועוד יותר מבחינת ההחלטות הטכנולוגיות שלך, וכל התהליכים שאתה יוצר. ולכן הכנסנו את התהליכים, היום כל קוד שנכנס לפרודקשן עבר קוד ריוויו. כל תהליך הדיפלוי קורה בצורה אוטומטית, יש לנו כבר כלים טובים לדיפלוי. פתאום בשלב מסוים היה קריטי לנו שיהיה לנו תהליכים טובים לריוורט. כי אתה מבין שדיפלויים ייצרו טעויות, בהתחלה כשאתה עושה דיפלוימנט פריימוורק, אתה רק אומר, נביא קוד חדש, זה נהדר, עוד ועוד קוד חדש. בשלב מסוים אתה מבין שיש עלות לטעויות, ואם אתה לא רוצה שאנשים יפחדו לעשות טעויות, אתה צריך לתת להם דרך קלה לתקן אותם. אז פתאום פיתחנו תהליכים לעשות ריברט לקוד שהוא מהיר יותר. פתאום פיתחנו יותר בדיקות שיגנו על אנשים מלעשות טעויות שהם לא רוצים לעשות. בסופו של דבר, מתכנתים רוצים לתת קוד טוב ומהר, האחריות של כולנו, לא רק של מנהלים באיזה צורה, האחריות של כולם, כל מי שרואה את עצמו כחלק מהארגון, זה לעזור לארגון לייצר את התשתית הזאת, שמאפשרת לנו לעשות את זה.
כן, זה בעצם סוג של כוח אינרציה כזה, שבהתחלה זה מתחיל ממין שלב של הישרדות, ולאט לאט אם שרדתם, אז יש מי ששרד, כלומר בשרשרת, עד עכשיו אז הוא בן אדם שמתאים לשלב הבא. למי שכבר מבין שאפשר לזרוק קוד שזה לא קדוש, הוא מבין שצריך לכתוב קוד טוב כדי שיהיה גמיש יותר, כי אחרת הוא ישלם על זה, ולאט לאט גם האנשים הנכונים נמשכים לחברה, זה כמו מגנט כזה שיוצר DNA מסביב עצמו, והאנשים נמשכים אליו מכל מיני מקומות.
תיארת את זה מדהים.
ברמה המעניינת.
תיארת את זה מדהים. וגם באמת, האנשים האלה באים ואומרים, רגע, אבל למה אתם עושים את זה ככה? כאילו, חשבנו שזה טוב. אבל אני חוויתי בהיסטוריה שלי, ואנחנו מביאים אנשים עם ניסיון עשיר בחברות גם גדולות יותר מאיתנו. זה חשוב לנו תמיד להביא גם אנשים צעירים, גם אנשים שבאים כזה עם first principle thinking, לא עשו עוד כלום, הם פשוט שואלים את שאלת הטעם הזה של, רגע, אבל למה? ואז אתה אומר, וואלה, אתה צודק, למה באמת? ומצד שני, מישהו המנוסה שבא ואומר, תקשיבו, ראיתי כבר איך הדבר הזה שאנחנו עושים כרגע מתפרק בסיטואציה גדולה יותר, בואו נעשה את זה אחרת. למה אתם שומרים את הקונפיגורציות פה ולא פה? זה לא יעבוד כשיש לכם 100 סביבות. זה עובד כשיש לכם אחת. אוקיי, מתחילים לדבר איזה דיסקשן טכנולוגי ומקבלים החלטה, אוקיי, בואו נעשה את זה אחרת. אז זה תהליכים שקורים כל הזמן.
עמית, אתה חושב שהגיע הזמן לשאול את אריק את שאלת הפינה של הפודקאסט שלנו החדשה?
כן, אני חושב שהגיע הזמן לפינה שלנו.
הגיע הזמן לפינה הייחודית. אריק, אתה רוצה להשתתף בפינה?
אני אשמח להשתתף, למרות שאני לא יודע מה היא, זה מסקרן אותי.
מעולה. אז בואו אני אשאל אותך. תראה, יש לי שאלה אליך. חשבנו על איזו שאלה ככה, עמית ואני. אני שם אותך עכשיו באי בודד. אוקיי? אומר לך שיש לך עכשיו להיות שם איזה חצי שנה באי הבודד הזה. אתה יכול, כמובן, אני אתן לך אוכל שתוכל לשרוד.
לפטופ, חשמל, תודה.
לפטופ, וי-פיי. חשמל, וי-פיי כמובן, שיהיה לך גם אינטרנט. אבל אתה יכול לבחור שפת תכנות אחת שתכנת במהלך חצי שנה, שנה הזאת. שפת תכנות אחת. מה, איזה שפה היית בוחר שאתה תתחיל איתה? ואיתה אתה גם מסיים, אי אפשר שנות באמצע.
מה אני בונה?
אתה לא יודע, אתה לא יודע, אמרנו. דברים משתנים. יש שפת תכנות אחת שאתה יכול לקחת. שלדעתך היא תהיה אולי הכי גמישה, הכי טובה לדברים שאתה עושה.
אני כנראה משוחד, כי אני מאוד אוהב את פייתון. לא כל מי שעובד אצלנו אוהב את פייתון באותה צורה. יש אנשים שקצת יותר ציניים כלפיה וכלפי הבעיות שלה, כי יש לה בעיות. מה שאני אוהב בפייתון זה שהיא באמת עולר שוויצרי. אין משהו היום שאתה לא יכול לעשות בעזרתה. אני חושב שג'אווה סקריפט נמצאת איפשהו באזור דומה, גם שפה עם מחלות, אבל מאוד גמישה, עם המון שימושים. אז זה איפשהו ביניהם. נגיד, אם אתה אומר, הכל אני צריך לעשות בשפה אחת, אז זה ג'אווה סקריפט, כי אני רוצה גם לעשות את הווב. ובסופו של דבר, פייתון לא נמצא בקליינט סייד בווב, וג'אווה סקריפט כן, וג'אווה סקריפט יכול לעשות בקאנד, וג'אווה סקריפט יכול לעשות, כאילו יש כבר תשתיות סביב הסביבה הזאת.
היום.
בקושי, אבל מתחילים קצת אולי. אבל השפות האלה שהן עולר שוויצרי, זה גם, אני חושב שזה שפות טובות להתחיל איתם סטארט-אפ, כי זה מאפשר לך גמישות מסוימת, ויש עוד שיקולים, דרך אגב, בהקשרים האלה, כי אתה אומר מה attracting talent. אם אתה תתחיל היום סטארט-אפ בפרל, אז יכול להיות שזה שפה נחמדה, ודווקא זה מגניב כל הדברים שאתה יכול לעשות בשורת פרל אחת, אבל יהיה לך קשה to attract good talent. אז גם זה שיקול. הכל זה שיקול. כשאתה נכנס לדברים האלה, ולבחור שפה בלי לדעת מה אתה בונה, זה סתם כזה לזרוק באוויר. אבל,
אז אתה יושב עלי בודד, ככה אוכל קוקוסים, יושב עם לפטופ על הרגליים, מכנס קצר, פרחוני, עם אננסים, ומתכנת על פייתון.
פייתון או ג'אווה סקריפט, אחד מהשניים האלה, זה כן.
קטלני. טוב, תשמע, מעניין אריק, עכשיו המאזינים שמקשיבים לזה, אגב עכשיו, זה שאריק אמר עכשיו פייתון או ג'אווה סקריפט, זה לא אומר שאתם צריכים להסכים. אם יש מישהו מכם שחושב אחרת, רוצה לספר איזה שפה הוא היה לוקח לי בודד, אתם מוזמנים לספר בקבוצה שלנו, יש לנו קבוצת פייסבוק, אתם רושמים עושים תוכנה, תמצאו אותה די בקלות, ואם לא, בכל מקרה נפרסם קישור באפליקציה או אחרי הפרק. אז ככה אני רוצה להגיד פה תודה, תודה, תודה לך עמית, שאתה תמיד ככה איתי, יחד איתי פה, ותודה לך אריק שבאת, סיפרת את הסיפור שלך, באמת עם הרבה רגש, תובנות מעניינות, אני אישית מאוד למדתי, אני בטוח שגם עמית.
היה מרתק.
ואני מאוד מקווה שהמאזינים ילמדו, ואולי ירצו ככה לפנות אליך אחר כך, לשאול אותך כל מיני שאלות. אתה תסכים ככה לענות קצת בקבוצה, אם אנשים ירצו?
כמובן, א', תודה רבה שהזמנתם אותי, לכבודו לי, וגם אני מאוד מאוד נהניתי. וכמובן, א', כל מי שרוצה לפנות אליי בכל הקשר, אז אני זמין ונהנה. כל הזמן מדבר גם עם מתכנתים, גם עם יזמים, ובכל מיני סיטואציות כאלה, תמיד שמח לעזור בכל הקשר. וחוץ מזה, כמובן שאני אשרף לקבוצה, ואם מישהו רוצה לשאול שם דברים וכאלה, לפתח דיונים, אז אני אשמח.
מעולה. תודה רבה, אריק.
תודה.
תודה רבה לכם.
שלום, ברוכים הבאים לפינת החסות של Wix Engineering, הפינה השנייה בסדרה שלנו על האנשים מאחורי Wix, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והפופולרית. אם תנסו שכבר ניסיתם לבנות אתר בוויקס, ראיתם כמה הפעולה הזו היא פשוטה ועד כמה התוצאה היא סטאנינג, מה שבעצם מעיד על המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים. Wix Engineering מהווה פחות או יותר 50% מהחברה, כך שהמאמץ ההנדסי, המחקרי והפיתוחי בחלק הזה של הארגון הוא עמוק ורחב מאוד. כמו בפינה בפרק הקודם שבה ערכתי את דליה סיימונס, גם הפעם נדבר על עולם הפיתוח, על התרבות הארגונית והאתגרים עם מה מתמודדים המפתחים של וויקס, עם הלקחים והתובנות שלהם. שלום ליואב אברהמי, אתה מוביל את פיתוח המוצר החדש הזה, את וויקס קוד. שמח לארח אותך בפינה שלנו, ספר קצת על עצמך.
Hey, אני נמצא בוויקס כבר תלוי איך סופרים, 8 שנים או 14 שנה. נדרשתי לראיין את האיש סרבר הראשון של החברה, עשיתי בחברה מילואים של חודשיים ב-2008, וב-2010 הצטרפתי לחברה בשביל להבין מה זה אייפון. ומאז נשארתי בחברה.
נדבקת.
נדבקתי.
אוקיי, אז ספר לנו קצת על Wix Code. מה זו הפלטפורמה הזו?
אז Wix Code זה בעצם שידוך בין שני עולמות, עולם העננים ועולם בניית האתרים. תלוי מאיזה כיוון מסתכלים, לעולם בניית האתרים אנחנו מוסיפים יכולות של דאטאבייס וכתיבת קוד פרונט אנד בקאנד.
זאת אומרת, אם עד היום בוויקס יכולתם לפתוח אתר ולבנות אותו בצורה גרפית על ידי גרירה של אלמנטים וכדומה, עכשיו אפשר גם לתכנת אותו.
בהחלט.
אוקיי, אז מאיפה הגיע הצורך במוצר כזה?
קודם כל זה מגיע מהצורך שלנו לתת פיצ'רים עבור לקוחות שלנו. עכשיו, היכול של חברה עם 100 מפתחים, 1,000 מפתחים וגם 100,000 מפתחים הוא מוגבל. אין אפשרות לבנות את כל הצרכים שכל בן אדם וכל חברה שיש בעולם. מה גם שהצרכים הם לא מתחלקים בצורה אחידה. יש הרבה מאוד צרכים שהם מאוד, מאוד נפוצים, כמו לדוגמה בלוג או חנות בסיסית, אבל אין הרבה שצריכים, זו בדיחה שראית אצלנו בחברה, את המחשבון משכנתה הטורקי.
הטורקי.
הטורקי. יש חולצה,
כמה כאלה צריך?
החולצה הראשונה של Wix Code היא עם build your own mortgage, Turkish mortgage calculator.
כן, זה edge case. אין הגדרה יותר טובה מ-edge case, כן.
אבל בעולם שלנו מספר ה-edge cases יותר גדול מה-mainstream.
אני חושב שזה נותן איזושהי תובנה מעניינת למאזינים שלנו, שאולי הם גם יזמים בנשמתם, שאתה לא חייב לחשוב על כל הפיצ'רים. אתה יכול לחשוב יותר מטה, יותר מגבוה, ולהגיד איך אני נותן, איך אני עושה empowering למשתמשים שלי לבנות את הפיצ'רים שלהם בעצמה.
בהחלט.
אבל שום דבר לא מגיע בחינם. ספר לי קצת על אתגרי הפיתוח.
אז אתגר הפיתוח הראשון כאן זה הגודל. זאת אומרת, כשהגודל קצה בשפה שלנו, זה לא דאטאבייס גדול, אלא זה עובדה שיש לנו הרבה מאוד אתרים, ולכל אתר יכול להיות קוד אחר, ולכן אנחנו צריכים שרת נפרד לכל אתר. עכשיו, אם נבוא היום לגוגל, אמזון, או כל קלאוד אחר, ונגיד לו, אני צריך עכשיו 10 מיליון שרתים, כנראה שיגר איש FBI אליך הביתה כרגע. זה לא משהו שמישהו יודע להתמודד איתו. זאת אומרת שהטכנולוגיה של הערים שרת נפרד עבור כל אתר, היא לא רלוונטית במקרה שלנו. עכשיו, הבעיה עם הטכנולוגיה הקיימת היא של הערים שרת בתוך סנדבוקס, לוקח סדר גודל של דקות אם זה VM, או שניות אם זה קונטיינר, ובכל מקרה זה לא רלוונטי למקרה שיש לי אתר שרוצים להציג אותו. אנחנו צריכים לרדת למתחת ל-100 מילי שניות. זה בעיה שפתרנו אותה. והיום אנחנו יכולים להרים שרתים עבור היוזרים שלנו, אפקטיבית להרים שרתים עבור היוזרים שלנו, בפחות מ-100 מילי שניות. מה שמאפשר לנו בעצם, באותה כמות ארדוור, אותה כמות חומרה, לתמוך בהרבה יותר אתרים.
עוד אתגרים כלשהם בפיתוח של Wix Code שאתה יכול לשתף אותנו?
אחד האתגרים המעניינים במוצר הזה, זה אתגר כשאתה בונה מוצר שהוא פלטפורמה, פלטפורמה בסוף מונגשת כ-API. עכשיו, API, בניגוד למוצרים רגילים, שיש לך מסך ואתה יכול לראות ולהבין מהמסך מה אתה עושה, אם ה-API הוא לא טוב, או אין לו תיעוד טוב, או הסבר טוב, אין לאף אחד מושג.
כן, הוא לא שמיש כמעט. כן.
אבל מה זה API טוב? זה כמעט אמנות להגדיר API'ים טובים, זה כמעט אומנות להגדיר APIים שהם קונסיסטנטיים עם עצמם, וקל להבין את ה-API ואיך להשתמש בו מתוך ה-API עצמו. היום ל-Wix Code יש כבר סדר גודל של כ-400 או 500 APIים, ומאפשר לעשות הרבה מאוד דברים במאתר, אם זה כתיבת קוד פרונט-אנד או כתיבת קוד בק-אנד, עבודה עם דאטאבייס, עבודה עם הבראוזר, הרבה מאוד דברים.
אפרופו אתגרים, כשאתה מסתכל קדימה על הפיתוח של Wix Code, מה האתגר הבא שאתה רואה?
עם הפתרון שעשינו היום בעליית אתר, אנחנו לקחנו סדרה של הנחות, כדי שנוכל להגיע לזמנים האלה. אנחנו היום צריכים להתמודד עם ההנחות האלה. לדוגמה, היכולת להתקין כל ספרייה, כל ספריית NPM בשרת, עם משהו שמאוד מתנגד ליכולת של להרים שרת מהר. אני לא אכנס לכל הסיבות, אבל מהרבה מאוד סיבות. אז אתגר טכנולוגי שהוא בסדר גודל של לפתוח את Node.js ברמת ה-C++ שלו, ולהבין איך גורם לו לעבוד אחרת.
טוב, אז זה עוד איזשהו אתגר שכנראה יהיה לכם חיים מעניינים בשנים הקרובות.
בהחלט.
אז תודה רבה יואב, זה היה מרתק, אולי גם קצת הביא לכם קצת כמה תובנות לגבי דברים שאתם עושים אצלכם. אז אני אזכיר ככה לקראת סיום שכנס מפתחי הסקאלה בישראל התקיים בשני ביולי באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, כנס שנקרא סקאלפיניו 2018, עם שלל הרצאות ואורחים מחוץ לארץ. וויקס הם נותני חסות של האירוע הזה, ואתם מוזמנים לעיין באג'נדה המלאה, הכתובת של האתר היא סקאלפיניו 2018.com. אם אתם רוצים ללמוד עוד על Wix Engineering, אז קישור לאתר של Wix Engineering אני אשים בפוסט של הפרק הזה של עושים תוכנה, ואתם מוזמנים גם להצטרף למיטאפים שמארגנת Wix, עם המון המון מפתחים והרבה נושאים מרתקים, וגם קישור לאתר מיטאפים שלהם יהיה בפוסט של הפרק הזה. תודה רבה שהזנתם לנו, תודה רבה ליואב.
תודה רבה.
אנחנו נשתמע בפינה הבאה. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.